ערב טוב. אנחנו התחלנו לעסוק בביקורת בפעם הקודמת, ואנחנו נמשיך אל פרמטרים איך לבחון את הביקורת, אם היא נכונה, ואם בעצם מותר לה להיות בתוך הבית. אז אמרנו, פרמטר אחד, קודם כל, ממה זה בא. כלומר, אם זה בא מתוך רצון של קרבה, מתוך רצון של למנוע ריחוק, זה בסדר. אם הביקורת באה כי יש לי כל מיני עצבים שאני פורק, זה לא נכון. דבר שני, ביקורת, האם היא ממקום שפוגע או ממקום שבונה? אם מקום שפוגע, זה אסור. דבר נוסף, ביקורת הרבה פעמים מולידה מה שהגמרא אומרת, תני אמר רבי טרפון, תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה. אומר רבי טרפון, אני לא בטוח בכלל שבדור הזה יש מישהו שמקבל תוכחה. למה? אמר לו, טול קיסה מבין שיניך, אומר לו, טול קורה מבין עיניך. ואז בעצם לא קורה כלום. מה בעצם הוא אומר? הרי בוא נחשוב. אם אני בא למישהו ואומר לו, תשמע, יש לך פה לכלוך החולצה. מה הוא יגיד לי? לי יש לכלוך פה? תסתכל מה יש לך, כל החולצה. איפה הבאת את זה? למה? מה יש לך לכלוך? נקה אותו, זה הכל. אבל אם לעומת זאת, אתה בא ואומר לו, תשמע, אתה יודע, אתה קצת קמצן. אני קמצן? אתה הכי קמצן. למה? כי בעצם יש הבדל באיזה מקום הביקורת נוגעת. אם היא נוגעת במקום של תחרות, יש תחרות, אז הביקורת הזאת היא הרסנית. עכשיו, בתוך זוגיות, ולכן זה כבר משנה את המימד של ביקורת, בתוך זוגיות שיש בה אכלה מאוד גדולה ואהבה מאוד גדולה שנבנתה זמן אחרי זמן אחרי זמן, אזי אם אני אומר לאשתי איזושהי אמירה של יש לך קטם, או משהו יותר משמעותי, זה לא יוצר שום תחושת תחרות. זה לא יוצר איזשהו עומס כזה של למה? כי זה בא ממקום מכיל, ממקום אוהב. ולכן הסכנה הבאה בביקורת, או המבחן הבא על ביקורת, זה האם זה מוליד תחרות. אם זה מוליד תחרות, אל תעשה את זה. אל תבקר. זה מבחן נוסף. מבחן הבא, זה האם הביקורת היא מקטינה או מגדילה. כלומר, איך אני יוצא אחרי האמירה הזאת? מציאות שבה בעצם מקטינים אחד את השני, אז זה ההפך מזוגיות. זה הרס מאוד מאוד גדול. ולכן, אם באיזושהי אמירה, אני גורם לבן הזוג להרגיש קטן, אני מקטין אותו, אני מקטין את הזוגיות שלנו. אני מקטין את עצמנו. אני מקטין את היכולת שלנו להתחבר, להתגדל, לאהוב. ולכן המבחן הבא בביקורת הוא, האם אני גדל או קטן? אדם רוצה למשל להעיר לאשתו. ושוב פעם, זה לא ממניפולציה. אשתו עכשיו היא עצבנית. היא מתייחסת לילדים בצעקות, בכעס. הוא יכול להגיד לה אותה אמירה ממקום אחר לחלוטין בנפש. אמירה אחת, מה זה? איזה מין אימא את? ככה אימא מתנהגת, תראי איזה עצבנית את וכו'. או אמירה אחרת. אני יודע שאת אימא מדהימה. ושאת חולה לילדים שלך. בוא נחשוב איך אנחנו יוצרים מציאות שגם הילדים חשים את זה. עכשיו, מה נקודת השונות? באמירה הראשונה, הוא לא מאמין בה כאימא. הוא לא מאמין בה. איזה מין אימא, וכו'. באמירה השנייה, הוא מאמין בה כאימא. רק הוא יודע שעכשיו יש איזושהי סיטואציה שלא מאפשרת לאימהות שבה להתגלות כמו שצריך. אז לכן יכול להיות שבמשפט הראשון, איזה מין אימא, זוזי הצידה, אני אעשה את זה. זה תהיה ההשלכה של המשפט הזה. ולעומת זאת, בהשלכה של המשפט השני, איך אנחנו גורמים לזה שהם ירגישו שאת אוהבת אותם, אז המסקנה תהיה, תשמע, אני צריכה שאתה בין 6 ל-8 תהיה פה בבית, ותעזור לי באלף, בית, גימל, דלת, כדי שאני אוכל להיות יותר רגועה ולטפל בגימל, דלת, היוו. וזה משנה לחלוטין את מקום הביקורת. כי במקום אחד זה ביקורת שהיא בעצם מקטינה, משפילה, ובעצם יוצרת עיוות וחיץ בתוך הזוגיות. במקום השני, זה בעצם לא ביקורת, זה עצמחה הדדית. כי אני אומר לה, תשמעי, אני יודע שאת אימא מדהימה. מה, עכשיו, בשנה האחרונה, זה לא הולך? למה? בוא נשאל את עצמנו, בסדר? כשאני מגלה חולשה על עצמי, מה זה מעורר בי? איזה תחושה? אני שם לב שיש בי מידה מקולקלת. נפלתי, נכשלתי. מה זה מעורר בי? איזה תחושה? אכזבה, תסכול. אני רואה את אצל השני, מה זה מעורר? כעס. למה? למה כשזה אצל השני זה מכעיס אותי? כשזה לעצמי, זה מעורר בי אכזבה, עצבות ואולי גם כוח לצמיחה. כי את השני אני לא מקבל. את עצמי אני מקבל. כלומר, אני מאמין בעצמי, אני בסדר. מה, עכשיו נפלתי? זה לא אני. זה לא אני באמת. זה איזה רגע שנפלתי. זה הילד הרע שנכנס בי פתאום. אני באמת במדרגה אחרת. אז לכן, אני מכיל את עצמי. אני מקבל. אני משם מתרומם. לעומת זאת, כשזה אצל האחר, מה פתאום? ואם אני חוזר רגע אצל הדוגמה שהבאתי על האימא, כשהוא אומר לאשתו, מה זה, למה את כועסת ככה? איזה מין אימא את? כשהוא כועס, מה הוא אומר לעצמו? איזה טיפש אני, למה דיברתי ככה? זה לא אני באמת. אני צריך פעם בא לי לדבר יותר ברוגע. כלומר, על עצמו הוא מאמין, אני אבא מצוין. מה? נפלתי? בסדר, אני אשפר את זה. אצל האימא, פתאום הוא מערער. אגב, בהערת שוליים, זה אחת הטעויות שיש לנו לפעמים ביחס, למשל, למורים, ביחס לממסד. אנחנו מסוגלים להכיל נפילות שלנו. אבל אם מורה, חס ושלום, נפל, והוא באיזה עצבים על הכיתה, הוציא איזה משפט לא נכון, זהו, צריך למחוק אותו. הוא פסול, לפטר אותו. למה? מה קרה? אתה לא נופל. אלא מה? אצל עצמך, כשאתה נופל, אתה אומר, טוב, זה לא אני, המהות שלי נפלה. זה הייתה נפילה. אני, הפנימי שלי לא השתנה, זה בסדר, אני בסדר. אצל האחר, זה המהות הפנימית, הנה יצא המרצע מן השק. עכשיו גילינו מי אתה באמת. וזה העיוות הגדול שיש לפעמים ביסוד הביקורת. האם אני מאמין באמונה מאוד מאוד מיוחדת במה יש מולי? ולכן אם אני חוזר אל השאלה שלך, האם אי ביקורת זה התייאשות? אני אומר ההפך. אי ביקורת זה האמונה הגדולה, אחד בשני שמתוכה יש את הבניין הגדול. וזה נכון, אני חוזר להערה שלך, זה נכון לגבי גם הדברים הכי עמוקים. יש ויכוח עכשיו תאומי בחינוך הילדים. הוא חושב שצריך כל דבר להסביר ובנחת וברוך, היא חושבת צריך שוקר חשמלי וככה פועלים. תאום ביניהם. עכשיו, אם שניהם מאמינים באמונה שלמה, באבא שבו ובאימא שבו, אז הם מבינים שהם בסך הכל על מה הם מתווכחים? על הדרך. אבל אין פה ויכוח על המהות.
זאת אומרת, הדרך יוצאת מתוך המהות.
לא.
אם ככה אני, וזה מה שאני מאמין, אז אתה אמור להתנהג תוך כדי זה.
אתה מאמין שהוא אבא טוב או לא? אלא לפי דעתך, אבא טוב צריך להתגלות בצורה כזאת.
לא, אני חושבת שכולנו כהורים בודקים את עצמנו כל הזמן, אמורים לבדוק את עצמנו כל הזמן ולנסות במיוחד בדברים כאלה, שבמיוחד בהורות. רוב האנשים לא עושים מספיק כדי ללמוד את זה, וכולם חיים את התסכול הזה. אז ברגע שאתה רואה שיש כזה שוני מהותי בצורה של החינוך, זה יוצא מהמהות שלך, יש את המתנהג, אתה לא מתנהג סתם בצורה
מסוימת. כלומר שמה, שהמהות שלו לא בסדר?
שהמהות, הכיוון שבה אתה חושב, אם אתה חושב שהכל זה בהסברים, בדרך יפה, כי זה המהות שלך, ככה גדלת, ככה חונת, אתה ממשיך את זה הלאה, והוא חושב שוקר חשמלי, אז ההבדלים הם גדולים, וכן, ויש כאן בעיה במשהו פנימי, שזה צריך לתקן. אם זה אבא שרוצה לסיים, אבא או אמא, שאני חושב שהכל בדרך של קושי ולהרביץ ובדרך הזאת, בהחלט יש בעיה במהות.
פה אולי לקחתי דוגמה קשה, שבאמת יש בעיה במהות, והאדם הזה הוא מקולקל. אבל אם יש, אחד רוצה להיות יותר רך והשני יותר קשה. אבל עכשיו אני חופר פנימה. ובעצם שניהם יוצאים מתוך אותה נקודת מוצא. שניהם מאוד אוהבים את הילדים, ושניהם רוצים את הטוב של הילדים שלהם. אלא מה? האחד חושב שהדרך להשפיע על ילדים זה ברוך. והשני חושב, לא, ברוך זה לא פועל, זה לא יצליח. אז בעצם, זה לא צריך לפגוע באמון אחד בשני. זה צריך לעורר דיאלוג פורה. של מתוך איפה שאתה ומתוך איפה שאני, בוא נגיע לעמק השווה. ואז זה לא ביקורת של, תשמע, אני בעל האמת, ואתה לא בעל האמת. וזה מחבר אותי לנקודה הבאה, שלפעמים ביקורת יש בה בעצם צד של שתלטנות. של תפיסה של אני יודע ואתה לא יודע. וזה הרבה פעמים מחוסר יכולת שלי להסתכל על העולם דרך המבט של השני. וכשזה נמצא בתוך בני זוג, זה בעיה גדולה. אתן לכם דוגמה. אדם נוסע באוטובוס, קו תל אביב אריאל, יום חמסין. ברוך השם, האוטובוס ממוזג, נעים, לכולם נוח, יושבים. פתאום איזה אחד בקצה של האוטובוס פותח את החלון ונכנס משב רוח חם כזה. וכולם מה מרגישים? עצבים. מה זה היה? ניגש אליו מישהו ואומר לו, תשמע אדוני, תסגור בבקשה את החלון. בוא נתרגם רגע, מה הוא אמר לו? תתרגמו את המשפט הזה בצורה פחות מעודנת. מה הוא אמר לו?
אתה מציק.
מה עוד הוא אמר לו?
אתה דביל, אתה לא יודע מה אתה עושה,
בבקשה,
אני אלמד אותך מה...
אני מדהים לסגור אותך מהחלון
ולסגור
אותו.
אמר לו, תשמע, מה, אתה טיפש? אתה לא מבין שיש פה עכשיו מיזוג שעושה טוב לכולם, אתה פותח את החלון? זה מה שהוא אמר לו. אבל עכשיו, בוא נחשוב, אותו האדם עונה לו, תשמע, אתה צודק. אלא מה? האדם ששורה מלפניי, כבר 10 דקות משתעל שיעול כרוני. ואני זיהיתי, זה איזשהו שיעול כזה, שעכשיו בעצם כל האוטובוס מלא בחיידקים. ואת האמת, גם לי מאוד חם. אבל חשבתי שנפתח רגע, נחליף פה את האוויר, ואז נסגור. עכשיו מי צודק? מי שפתח את החלון. או שאם זה שפתח את החלון, אני אומר לו, תשמע, את האמת, אתה צודק. אלא מה? אני חולה אסמה. ואני כבר מרגיש כמה רגעים שאני עומד לקבל התקף, כי אני חייב אוויר צח. אז אני פותח לרגע, נושם וסוגר. מי צודק? אלא הרבה פעמים, במיוחד במקרי קצה שהזיזו לנו משהו מהנוחות שלנו, אין לנו את המסוגלות להסתכל במבט של השני. ומתוך זה מיד אנחנו באים רוצים להשתלט. ומתוך זה הביקורת באה, מה אתה עושה? רגע, עצור רגע. עצור. לא יכול להיות שמה שהוא עושה עכשיו, זה דבר הרבה יותר עמוק וחכם ממה שחשבת.
זה יכול להתקשר לדון לכף זכות.
זה הרבה יותר עמוק מזה, אני מסכים. עכשיו, כשזה עם אדם ברחוב, או עם איזה מישהו באוטובוס, אז בסדר, לא הסתכלתי אל העומק של האדם, כי אני לא מכיר אותו. אבל כשזה בין בני הזוג, לפעמים בני זוג נעלבים כי הוא חושב שהיא רצתה לפגוע בו. אבל תעצור רגע, יכול להיות שהיא רצתה לפגוע בך? זאת אשתך, היא אוהבת אותך. איך בכלל יכלת לתרגם את זה ככה? באחד מהערבי שבת, כשהילה הייתה בהיריון, איזה ערב שבת אחד היא נרדמה על הספה בסלון, ולא יערתי אותה. הלכתי לישון, והיא נשארה. באמצע הלילה היא התעוררה, יש אור בסלון, והיא אמרה, יצא, למה הוא לא יער אותי? הלך לישון ולא יער אותי, למה? טוב, עלתה, הלכה לישון. יכלה להתעורר בבוקר עם מועקה, איזה בעל אגואיסט יש לי. הלך לישון, השאיר אותי ככה... מתה על הספה. במקום זה, יש רגע חושבים. הרי, בעלי אוהב אותי. בוא נבין מה קרה. אז שאלו אותי, תגיד לי, מה קרה אתמול בערב? אמרתי, תשמעי, בצהריים, ככה דיברנו, וגם ראיתי את זה בערבים האחרונים, שבמיטה את לא מצליחה לישון. וזה כואב לך בגב וקשה. וראיתי על הספת ישנה כל כך בנוח, שינה כל כך עמוקה. אמרתי, עוד רגע שעון שבת אמור לחבות את האור, תנוחי פה כל הלילה. מה הבעיה? שבאותה שבת השעון שבת החליט להתקלקל. הוא לא חיבה את האור. אבל מה? כשאתה לא נמצא עם אמונה מוחלטת, שבן הזוג שלך, הוא נפלא כאבא, כבעל, כאיש משפחה, אתה מפרש הרבה מאוד דברים ברמה אחרת לחלוטין ממה שהם. מתוך זה באה ביקורת. כי אני יודע, האמת, הנה, תראה איך את עושה דבר כזה. אבל רגע, איך בכלל אתה חושב שאשתך עושה דבר כזה? תעצור רגע. תיכנס רגע עכשיו אל העומק. אתה רואה את אשתך צועקת על הילדים. איזה אימא את? רגע, תעצור רגע. אתה יודע שאשתך היא אימא נפלאה. אתה מאמין בה. אתה אוהב אותה. אז למה היא כועסת? כי כנראה הם כבר משגעים אותה 4 שעות. אתה עכשיו הגעת רענן מנסיעת העבודה שלך. הכל בסדר. והם כבר הוציאו את הפיוזים. נראה אותך עומד 4 שעות עכשיו עם הילדים, נראה מה יצא ממך. אז במקום לבקר אותה, מה אתה עושה? אשתי היקרה, לכי לנוח. אני אחליף אותך. ולכן, אני חוזר ש... ביקורת הרבה פעמים היא מכילה בתוכה אמירות או, 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 או לא אמירות מפורשות, אבל תובנות שהן מעוותות לחלוטין. ולכן בדרך כלל ביקורת לא בונה שום דבר בזוגיות. אלא היא רק מקלקלת. היא רק הורסת. במקום ביקורת אפשר לשוחח. יש לנו אתגרים משותפים. ואני חוזר לערב שבת. יש לנו פעם בשבוע ערב שבת, נכון? אמרנו, פעם בשבוע דייט זוגי. אשתי היקרה, בוא נדון עכשיו. על א', ב', ג', ד'. לא כי אני המבקר נותן לך דוח ביקורת, בואי תעני לי עכשיו. לא, כי אנחנו במקום ביחד. מתוך האמון הגדול שיש בינינו, מתוך המסוגלות להיות ערומים אחד מול השני, מתוך אי הרצון שלי לשנות אותך ואת לשנות אותי, אלא מתוך רצון להתגדל, עכשיו בוא נדון על חינוך הילדים, על הבלגן בבית, על היחס להורים שלי, להורים שלך, על כל הסוגיות הקשות, על הידיים השמאליות שלך, על החוש ניווט העקום שלך. בוא נדון. כי יש כבר מקום שההפך. אני יודע שבן הזוג הוא המקום הכי אמיתי שלי. ואני יודע שהוא מצמיח אותי. וכמו שאני מסוגל להגיד, אני תכף יוצא, תגידי לי, אני בסדר? זה בסדר, אין שום, אין איזה פטרוזילה בין השיניים, אין איזה, הכל בסדר? אז אני גם מסוגל לעמוד, גם על נקודות הרבה יותר עמוקות בנפש, הרבה יותר חושפניות. כי אני לא מרגיש שאני נמצא תחת ביקורת. אני מרגיש שאני נמצא במקום הכי מצמיח שלי. ואז זה לא ביקורת. ואז אפשר באמת להעיר, להעיר, ואז ההערה היא הערה באלף. היא מוסיפה הרבה אור. אבל היא דורשת תהליך ארוך של מבחנים אמיתיים. ממה זה בא אצלי? זה בא באמת מתוך אהבה, שאם אני לא יאיר, תיוולד שנאה, לא תשנא את אחיך בלבבך, לכן הוכיח תוכיח, או זה בא מאלף אחת סיבות אחרות. האם זה נעשה באמת מתוך אמון או מתוך השפלה? האם זה מרומם או מקטין? האם אני באמת מאמין באמת שבו, או שאני משתלט, האמת שלי היא האמת בבית הזה. כמו בית שנשמע בו משפט כזה. אני לא מבין, למה את לא מקשיבה לי? את לא מבינה שאני צודק? מה זה למה את לא מקשיבה? מה, היא תלמידה שלך? מה זה? כמה פעמים הסברתי לך, את לא מבינה? זה משפט שהוא צריך לעורר סימן שאלה. איך אתה יכול להגיד לאשתך, כמה פעמים הסברתי לך? מה, אתה מורה? או הפוך גם מהצד השני. שאגב, נשים, יש בהם עוצמת ביקורת הרבה פעמים גדולה יותר מהכיוון השני. מכיוון שיש מידה שחזל אומרים, שלאישה יש נטייה למושלמות. לאישה יש שאיפה למושלמות. מתוך השאיפה הזאת למושלמות, לפעמים היצר הרע של הנטייה הזאת זה ביקורתיות. לגבר יש נטייה אחרת. יש לו נטייה להובלה. הוא רוצה להיות בראש. היצר הרע של הנטייה הזאת היא לפעמים שתלטנות. הוא משתלט. אבל זה נושא אחר. דבר נוסף, שזה הסבר של השלה הקדוש נפלא. שלמה המלך אומר, אל תוכח לץ פן ישנאך. הוכח לחכם ויאבקה. מה פירוש הפסוק הזה? אל תוכח לץ פן ישנאך, הוכח לחכם ויאבקה. מה זה אומר? שאת מי צריך להוכיח? ומי שמסוגל צריך להוכיח אותו? יש לך בכיתה לץ וחכם. מי זקוק לביקורת? החכם יודע לקבל את הביקורת? אז לא תתייאש. כלומר, עצים אי אפשר לבקר אותם, וזה עבוד מראש. אנחנו חיים בעולם שבו אנחנו מתעסקים רק עם החכמים.
השאלה היא מה אתה עושה?
מדובר
על אותו
אדם.
השאלה איך אתה מתייחס
לבן
אותו לוקח.
אבל אם
תגיד שהוא חכם,
אז זה הסיכום של כל מה שאמרנו. וככה מבאר השלה הקדוש את הפסוק הזה. אם כשאני מוכיח לנגד עיניי עומד לץ, אז הוא ישנא אותי. אבל אם כשאני מוכיח לנגד עיניי עומד חכם, אז הוא יאהב אותי. וזאת השאלה הגדולה שאני חושב מסכמת את הכל. אתה בא להעיר הערה. מי לדעתך עומד מולך? מי לדעתך עומד מולך? לץ או חכם? וזה מתעצם עוד יותר כשאנחנו מדברים על בני זוג. אתה עכשיו עומד להעיר הערה לאשתך. מה עומד לנגד עיניך? אישה מושלמת, ולכן אתה מאיר כי אתה רוצה שהשלמות שלה תתגלה עוד? או ברוך, זה מה שקיבלתי, בוא ננסה לתקן את זה. זו השאלה הגדולה. ואם אני מזכיר לכם את אותה המחלוקת המשולשת שאמרנו בין הלל שמאי לרבי עקיבא, על מה מתגרשים? מה אומר רבי עקיבא? הלל אומר, סליחה, שמאי אומר, ערוות דבר. בגידה, הרס הממסד. הלל, ניהול הבית, שרפה לו את הסטייק, הקדיחה תבשילו. רבי עקיבא אומר, מצא נאה אימנה. אם בנפש שלו, היא כבר לא חכם, יש פה משהו שמתחיל לחרחר, משהו שמתחיל לכרסם, שיהרוס. ואז הביקורת רק תגדיל את זה, תעצים את זה. ולכן, אם אדם בא לבקר את אשתו, בא להעיר, אישה רוצה ביקורת בונה לבעלה, ומולה לא עומד חכם, תעצרי, לכו תעשו עבודה זוגית. כשתגיעו למדרגה של עבודה זוגית, שברור שזה חכם, זה, 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 זה אנוכי השם אלוקיך, זה הבעל הכי טוב שיכלתי לבקש. למה אני בכל אופן מהירה? כי הפוטנציאל צריך עוד יותר. מה שרחל אומרת, הוא נאה, הוא צנוע, הוא מעולה. רחל לא באה ואומרת לו, תשמע, אתה רוצה להתחתן איתי? בוא תשתפר, בוא. לא. היא לא התחתנה איתו כדי לשנות אותו. היא מראש ראתה את רבי עקיבא ברבי עקיבא. היא ראתה את רבי עקיבא ושאף אחד לא רואה את רבי עקיבא. ולכן רבי עקיבא צומח. אז זה הוכח לחכם ויאבקה. אז זה מצמיח. ואז זה לא רק שזה לא התייאשות, אלא זה הגעה לשיאים ולפסגות. והעצה האחרונה, או הנקודה האחרונה, שזה נרחיב על זה בעזרת השם בשיעור אחר, בני זוג זה מראה של עצמנו. דרך בן הזוג הרבה פעמים אני רואה את עצמי. ולכן כל הפוסל במומו הוא פוסל. וכשאני רואה משהו בבן הזוג, אני צריך לחשוב טוב טוב, האם אני לא רואה את עצמי. ובעצם הביקורת אמורה להיות כלפי עצמי. לפעמים אתה רואה את זה, אנשים אומרים לך, אני רוצה שאשתי תאיר אותי בבוקר לתפילה. למה? תאיר אתה את עצמך לתפילה, מה? שיהיה תירוץ. כלומר, הוא לא מסוגל להתמודד עם התיקון של עצמו, אז הוא משליך את זה. הרי אם יש לך מראה, שמראה לך משהו לא טוב, מה יותר קל לעשות? להשתנות או לשבור את המראה? לשבור את המראה. אז אם אשתי היא המראה שלי, ואני המראה שלה, ואני מגלה במראה משהו לא טוב על עצמי, אז מה נעשה? ניכנס בה. אני רוצה לסכם ולסיים. ביקורת בונה זה משפט מאוד יפה, אבל הוא לפי דעתי הלכות משיח. הוא לא בעולם הזה. וכבר חזל אמרו, כמו שאמר רבי טרפון, תמה אני אם יש מי שיודע להוכיח בדור הזה. תמה אני אם יש באמת הוכחה שבאה מתוך כל מה שאמרנו. ולכן דבר ראשון, בזוגיות, מה שפתחנו, צריך לשאול את עצמי, מה היעד שלי? בית יותר מסודר, חינוך ילדים בדיוק לפי מה שאני רוצה, או בית עם אהבה גדולה, עם זוגיות נפלאה. ולכן להחליט מה אני בוחר. כי לביקורת יש מחיר. ואם בכל אופן אני כן רוצה להעיר, לשנות דברים, אז אני צריך להעמיד את זה במבחן. במבחן סעיף אחרי סעיף של מה שאמרנו. מאיפה זה בא? מה זה יוליד? מה זה יעשה? האם זה ישפיע? איך זה ישפיע? האם זה יצמיח? ומתוך כל הדברים הללו, אם אנחנו באמת בונים אותם, אז מגיעה הצמחה הדדית שהיא כבר לא ביקורת. נעשה ונצליח, בעזרת השם.